שלום לכולם, אנחנו התחלנו בפעם האחרונה את פרק A בשמונה פרקים בהרצאה שלי של מוסד הרב קוק, זה בעמוד קפ"ד ואצלכם? קמ"ז, בסדר? מה ראינו בפעם הקודמת שבעצם פתחנו בה את פרק A? ראינו שהרמב״ם, לא הייתי אומר חוזר, אבל תודה רבה עבדו חמי. הרמב״ם מעמיק ומדייק את הנקודה שחמשת חלקי הנפש לא רק שצריכים להופיע כולם, אלא גם צריך להופיע היחס הנכון ביניהם. כמו שראינו בסוף פרק א', שארבעת הכוחות, הזן המדמה, הזן המרגיש המדמה והמתעורר, הם חומר, והשכל להם צורה. אז השכלי הוא בעצם הצורה של ארבע הכוחות, הוא התוכן הפנימי של אותו חומר הגלם, שצריך להיות מוכוון על פי התוכן הזה. בסדר? ומה המטרה של כל זה? אז בסדר, אז השכל הוא מנהל את ארבעת הכוחות. בסדר. השכל אמור לנהל את החושים. יפה. גם השכל אמור להכריע אצלי, האם אני שומע את מה שאני רוצה נגיד לשמוע. או שהשכל יגיד לי לא, את זה אסור לשמוע. השכל יכוון את הרצון. האם הרצון הזה הוא רצון נכון, האם הוא רצון שלילי וכו'. בסדר, אז השכל אמור לנהל, אבל מה המגמה של השכל? כלומר, מה המטרה? על פי איזה קריטריון, על פי איזה ערכים או קריטריונים, השכל בעצם מכריע את ארבעת הכוחות. זה בעצם מה שהרמב״ם, הייתי אומר, מחדד בפרק הזה. אומר הרמב״ם, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כמו שדיברנו. עכשיו, מה הדעת? מה התוכן של הדעת? מה ביחס למה היא מכוונת הדעת הזאת, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך. מה זה השגת השם יתברך? זה לא רק ידיעה אינפורמטיבית של מידע תורני, נקרא לזה ככה, אלא כמובן, כמו שהתורה אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, קרבת אלוהים לי טוב, וכדומה. אז אם כן, אנחנו מבקשים השגת השם שבא לידי ביטוי, בקרבת השם, בדבקות בהשם, שאם נתרגם את זה למושגים פשוטים, זה אומר לחיות אידיאלים אלוקיים במציאות, לממש אותם, להגשים אותם, וכשיש צורך לייחס סדרי עדיפויות נכונים בין האידיאלים התורניים לאידיאלים שאינם תורניים, אז אנחנו יודעים לייחס את זה נכון. בסדר, זה הייתי אומר בכותרת או יותר ברורה לסגנון המחשבה שלנו. אז זה השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה, כמובן כמה שהדבר אפשרי, שאדם מבין את דעת השם, רוצה את דעת השם וחי את דעת השם. ולכן אומר הרמב״ם, ולכן אדם צריך תמיד לשעבד את כל כוחות החיים לפי הדעת, לדעת לפי הערך הזה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. תמיד, כלומר לא יכול להיות שתהיה איזושהי מציאות בחייו של אדם שהיא לא מכוונת למטרה הזאת. כלומר, לא יכול להיות, אני אגיד את זה בצורה יותר פשטנית, כשאנחנו שואלים, האם יש לפי היהדות תרבות פנאי? מה אתה עושה בתרבות הפנאי שלך? אז כבר הנביא אמר, במתים חופשי. החופש הוא אצל המת, אצל החי אין חופש. החי הוא תמיד משעבד, אמור לשעבד את כוחות הנפש לפי הדעת, כשהמטרה היא השגת השם. לכן יכול מאוד להיות שאני החלטתי שבתרבות הפנאי אני מנגן בכינור, ויכול להיות שאני החלטתי שאני שוחה בבריכה, ויכול להיות שהחלטתי שאני לא עושה כלום. סתם יושב באיזשהו ממד פסיבי, אבל בתנאי שכל זה משרת אותי להשיג את השם. אני לא יכול לעבוד על עצמי, להגיד כן, אני משרת אותי להשיג את השם, אבל אני בעצם סתם אדם עצלן שמשקר על עצמו. בסדר? עכשיו, השגת השם הזאת ראינו גם בסימן רש למד א' בשולחן ערוך, שהשגת השם הזאת היא, או הייתי אומר ככה, כל הפעולות שאותם האדם אמור לפעול, אבל לא רק הפעולות, גם המחשבות, הרצונות וכו', אבל כמה דובר על פעולות זה יותר קל להבנה. כל הפעולות שאדם פועל, אז הוא צריך דרכם להשיג את השם. עכשיו, מה זאת המילה דרכם? או שהפעולות האלה הם גופה, היא גופה השגת השם. האדם אוכל, וכשהוא אוכל, הוא דבק בהשם. אני אומר את זה בכותרת חשית, כל זה כבר דיברנו. לפי המקובלים נקרא לזה ליקוט ניצוצות. או שכל הפעולות הגשמיות האלה הם הכנה ואמצעי והכשרה להשיג את השם. אני אוכל כדי שיהיה לי כוח נפשי, פיזי, מנטלי, רצוני, מחשבי, להיות שייך לערכים האלוקיים ולממש אותם. בסדר? אז כל זה כבר דיברנו. שהדרך להשיג את השם דרך הפעולות המעשיות זה או שהם אמצעי למטרה של השגת השם, או שהם עצמם כבר נהפכו להשגת השם. שזאת מדרגה מאוד עליונה, וראינו שהשולחן ערוך מזכיר את שתי האפשרויות האלה. או שזה אמצעים לעבודתו, או שזה עבודתו. בסדר, רק נקרא את כל זה. וישים פעולות, פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו, וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. מה זה פעולת הבל? רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל בו, שישים הכוונה, הנה הרמב"ם נוקט, בעיקר בדרך היותר מצויה אצל רוב מוחלט של בני אדם, שכל הביטויים הגשמיים הם בעצם אמצעים וכלים, הכשרה והכנה להשגת השם. כלומר, לא שבהם גוף יש השגת השם, אלא הם הכנה להשגת השם. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו, ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו, קיצור כמה דוגמאות לביטויי החיים המעשיים, בבריאות גופו לבד. לאו דווקא בריאות הגוף, אפשר גם לומר בריאות הנפש, כן? בכלל צריך להתרגל שהגוף ברמב״ם זה לאו דווקא הגוף, מה שאנחנו קוראים גוף, כלומר, 40 קילו של הבשר והעצמות וכו'. אלא הגוף זה גם הנפש, נכון? הרמב״ם למשל שמדבר בהלכות דעות, אז אומר, יש כל מיני סוגים של מידות, ואז אומר, יש מידות באדם שהן מוכנות אצלו לפי טבע גופו, כך הוא אומר. אני צריך לומר טבע נפשו. טוב, אז יש גם עוד תשובות לשאלה הזאת, אבל לא בכל מקום שרה אומר גוף מתכוון דווקא לבשר ולעצמות. ברור. לכן יכול להיות למשל שאדם אוכל ושוטה, וזה לא רק בריאות הגוף, זה גם בריאות הנפש. הרחבת הדעת זה דבר חשוב. הרחבת הנפש זה דבר חשוב. אז אם אדם מתרגל לאכול לחם עם מרגרינה, זה מקבץ לו את הנפש, מקבץ לו את הנפש, נגיד לאדם מסוג מסוים, מקבץ לו את הנפש, אז הוא כבר לא יעבוד את השם כמו שצריך, עם כל העוצמות, עם כל הכוחות, במלאות, בשמחה וכו'. אז אדם לא חייב לאכול דווקא לחם מרגרינה, יכול גם לאכול לחם עם חביתה, שאכלתי עכשיו לפני כמה דקות לשם שינוי. אפילו הייתה עגבנייה בפנים, לא רע, וגם סחוג, סביר. אם כן, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו, ומשגלו ושנתו וקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. דרך אגב, לכן גם הרמח"ל, בספר מסילת ישרים, במידת הפרישות, שם הוא כותב, כשהוא מגדיר את מידת הפרישות, אני חושב שהזכרנו את זה בשיעור ההוא, בשיעור האחרון, אז הוא כותב שיש פרישות שהיא פרישות רצויה, ויש פרישות שהיא פרישות שאיננה רצויה. אני אומר את זה ממש בקיצור. אומר שם הרמח"ל, הפרישות שיננה רצויה, כלומר, ממה אסור לאדם לפרוש? אסור לאדם לפרוש ממה שהוא מוכרח לו. טוב, זה עכשיו אפשר לעשות טבלה. מוסיף הרמח"ל, מאיזה טעם שיהיה. מוכרח, אז אפשר ללכת לרופא ולשאול מה מוכרח לאכול. מה מוכרח לישון. באיזה ארבע קירות בלי עובש אני מוכרח לגור. נכון, אנחנו לא בצבא וגם לא בדירת שירות לאומי. נכון. אבל לכן הרמח"ל אומר, מאיזה טעם שיהיה. כלומר, יכול להיות שאדם באישיות שלו, יש לו אישיות יותר רחבה, יותר נקרא לזה, שדורשת קצת יותר רוחב של חיים וכו'. יש גם, בואו נודע, הרבה הרגלים שהורגלנו בהם, והם הרגלים לא מתוקנים, שאותם אנחנו צריכים לתקן. בסדר. אבל יש צדדים מסוימים שבאמת אדם מוכרח להם, כי זה מבנה הנפש שלו. זה לא רק כי הוא יתרגל ככה לחיות עם כפית של זהב בפה, אלא כי זה... זה הביטוי לנפש שלו. לכן הרמח"ל לא יעשה טבלה. הרמח"ל יגיד לך, מאיזה טעם שיהיה? דיברנו על זה פה או שלא? רבותה, לא דיברנו, חייבים לקרוא את זה. רמח"ל מסילת ישרים. ככה אני גם אוכל לשתות את כוס הקפה הנפלאה שהכנת. כי לא הספקתי לשתות אחרי הפרוסה עם החביתה. מסילת ישרים. אין מצב שאין בכיתה הזאת מסילת ישרים. כי אם אין בכיתה מסילת ישרים, הקירות פה היו נופלים מזמן. יש לי נקודת מוצא למשפט הזה. כי בפלאפונים של חלק מכם יש מסילת ישרים. אין מצב שאין מסילת ישרים בכיתה. אין מצב. בטוח שיש, אנחנו נמצא, מצאת, חזק וברוך, זהו, לא הבנתי איך זה עומד. חבר'ה, נא לכתוב מקור, זה מאוד מאוד חשוב המקור הזה. זה בכלל, אני חושב, גם ההערה שאמרתי שאין טבלה, הנה דוגמה מצוינת מי לנו כרמחל ומי לנו ספר ומה לנו כספר מסיעת ישרים, שאתה רואה שהרמחל לא יוצא מכאן עם טבלה, כי החיים זה לא טבלה, כי החיים יש בהם אין סוף פרטים. אני רוצה לקרוא רגע את המשפטים האלה. אומר הרמחל בסוף הפרק הראשון, פרק י' ג' במידת הפרישות, בביאור מידת הפרישות, אז בסוף הוא אומר כך. הוא מחלק, כמו שאמרנו, בין הפרישות הרצויה לפרישות שאיננה רצויה, ואז הוא מסכם, מה סוף הפרק? הרי לך הכלל האמיתי, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, כל מה שהוא לא מוכרח לו, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, מאיזה טעם שיהיה. כי זה המבנה הנפשי שלו, כי ככה הוא הורגל, ואולי זה נפרק כבר להיות טבע שני שלו, ויכול להיות שזה גם לא רע מה שהוא הורגל. גם יכול להיות. כי הרי כן, אנחנו מכירים שאחד הייתי אומר ככה, אחד מהמרכיבים שאדם יהיה אדם שמח, אדם אקטיבי וכו', זה שהוא מרגיש טוב. יש לו חיים קצת יותר רחבים מאשר המינימום ההכרחי במובן הטכני. ההכרחיות הנפשית והמחשבית היא לא פחות חשובה מההכרח הגופני. אז נכון שיכול להסתפק עם לחם ומרגרינה, אבל אם אני אחיה עם לחם ומרגרינה, יכול שהנפש שלי תהיה מדוקת, אני אדם מקובץ. והדברים הטובים שאני יכול לבנות בעולם לא ייבנו, כי כרגע הנפש שלי מקובצת. אז אפשר לשים חביתה בפרוסה. עוד פעם, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראו לו שיפרוש מן. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. כאן, עוד פעם, אני רוצה להדגיש את זה. יש מקום גדול ליצר הרע לשחק. כי יצר להגיד על כל דבר, אתה מוכרח, מה, אתה לא רוצה נפש רחבה, במובן החיובי? אתה לא רוצה אישיות כוללת, שמחה? אז בשם השמחה אפשר להגיע גם כמובן לקלקולים גדולים. אומר הרמח"ל מסכם, הנה זה כלל נאמן. אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול הדעת. כי כל אחד מאיתנו גם במצבים המשתנים בחיים, מה הוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה? זה משתנה, משתנה בין אדם לאדם, משתנה מזמן לזמן וכו'. לכן זה הכלל האמיתי, אבל הפרטים אינם מסורים אלא אל שיקול הדעת, ולפי שכלו יעולל איש, האדם צריך לכוון את השכל נכון, שכל האלוקי נכון, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים הם, ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם, אלא דבר דבר בעיתו. זהו. אז זה פחות או יותר מה שאומר הרמב״ם אצלנו. רק נקרא את המשפט האחרון, והכוונה בבריאות גופו או נפשו וכולי, שתמצא הנפש, הנפש הכוונה, הנפש בשלב הראשון זה המידות והחוכמה, אחר כך הנשמה, היא תמצא את הגוף, את הנפש ואת החוכמה וכולי, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא. אולי בואו נאגן את זה רגע במאמר חז"ל שפסק הרמב״ם להלכה. חז"ל אמרו בגמרא בכל מיני וריאציות, נסכם רגע מאמר אחד, אין הנבואה שורה אלא על, אני מחלק את זה רגע בחלוקה קצת שונה, אין הנבואה שורה אלא על עשיר, גיבור, ענב, חכם, ובמורה נבוכים הרמב״ם גם מוסיף שמח. נעזור רגע שמח. אין הנבואה שורה, אלא על עשיר. עשיר זה הממד הכלכלי. הממד הכלכלי זה המעטפת החיצונית בחייו של אדם. נכון? הבית שלו זה לא הוא, והכסף שלו זה לא הוא, הריכוש שלו זה לא הוא. זה לא חלק מעצמותו, זה לא הבשר שלו. הסוודר שלי זה לא אני, אני יכול להוריד את הסוודר, נגמר. בסדר? אבל המעטפת הכלכלית, כמובן, היא חשובה, אז אין הנבואה שורה, אלא אם תופיע מדרגת עושר. יגידו חכם רגע, עצור. עושר זה לא להיות לב לבאב, עושר זה השמח בחלקו. אומר שם רשי במקום, וזה עושר שם בחלקו למשנה באבות, שמח במה שהקדוש ברוך הוא מזמין לו. כי הוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא מזמין לו, זה מה שהוא צריך. הוא יכול לעבוד בפרסה של 30 שקל, ובסוף זה הולך למוסך ולרופא השיניים. לא אמרנו, אבל להיות מיליונר זאת לא שאיפה של אדם אמוני. לא, אוקיי, אמרת לא מיליונר, מספיק. לחיות בצורה נחמדה. בסדר, אין לי מילה יותר... אתה יודע, בואו נשאר במילה של הרמב״ם, נאה. מלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. אז ניקח משם עיקרון, נאה. נאה. לא מפואר מידה, כמו ששם הוא אומר, ולא עלוב מידה. לא מזולזל מידה. בסדר? אז קודם כל אין הנבואה שורה, אלא כשהמעמד הכלכלי הוא נאה. בסדר? אין הנבואה שורה, אלא על השיר. השיר כפשוטו, ומצד האמת, שמח בחלקו. ולכן הוא עשיר, הוא עשיר כי הוא שמח בחלקו. ראינו הרבה עשירים שהם לא עשירים, כי הם לא שמחים בחלקם. עשירות היא לא כמות המזומנים, אלא היא השמחה, היא השמחה הנפשית שלך. אם יש לך סיפוק בזה, אתה שמח בזה. וכו'. הלאה. אז זה תנאי ראשון. תנאי שני, גיבור. מאיפה הגמרא דרך אגב למדה? שהנבואה שורה רק על גיבור. ממשה רבנו. שהיה בגובה. שמה היה גובהו? 5 מטרים, 10 אמות. ומכוח הג'מבריות, חד ושם, מגיד משה רבנו שלו, מה הוא הצליח לעשות, שאחרים לא עשו? הקים את המשכן. והיה כמשה. הוא, אז אין הנבואה שורה, אלא על גיבור. רגע, אז זה אומר שאני צריך להיות אלוף העולם בגרוף? לא. איזה גיבור, הכובש תצרו. בסדר. אז אני לא יכול לזלזל במידת הגבורה, אם אפשר לומר, הנפשית, או כן, אני אומר, הפיזית, סליחה, כן, הפיזית. אבל, גם פה, כמו השיר זה כלכלי, אבל פרופורציה, גם כאן גבורה, זה נקרא זה גופני, אבל פרופורציה. בסדר? אז זהו, גיבור, הכובש תצרו. יפה, הלאה, עוד שנייה אחת. הממד השלישי, נפש. אם כן, יש לנו כלכלה, גוף, הכלכלה היא המעטפת החיצונית יותר. גוף הוא כבר, הוא פחות חיצוני, הוא כבר חלק מהאדם, אבל עם כל הכבוד, האדם זה לא הבשר והעצמות שלו. זה יישאר בקבר, נכון? זה לא זה. אז יש את הממד היותר פנימי באדם, שזה הנפש, שזה המוסר, המידות, הרצון. יפה. אז אין נבואה שורה, אלא על ענב. אומר הפלא יועץ, ענב, מידת הענבה היא אב המידות. היא יסוד המידות. יפה. אז אדם צריך להיות ענוותן. נכון? אז הוא צריך להכין את הנפש שלו. אחר כך, חכם, מדרגה רביעית, שכל. אם כן, ממון, גוף, נפש, שכל. הממון הוא המעטפת החיצונית. פחות חיצוני, הגוף. פחות חיצונית, הנפש. פחות חיצוני, השכל. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אם האדם הכין את כל התשתיות האלה, שר התשתיות עכשיו מחלקים את עכשיו ממש בדקות האלה, מחלקים את התפקידים, אז אם האדם הכין את התשתית, ממון, גוף, נפש, שכל בצורה נכונה, הוא עכשיו, אומר הרמב״ם, פוטנציאל נבואה. פוטנציאל נביא. דרך אגב, אתם זוכרים שבהקדמה פה בשמונה פרקים, הרמב״ם אומר, אני כותב את הספר הזה, כדי שהאדם יהיה מוכשר לנבואה. הוא, פעם שנייה שאתה אומר את זה בשיעור הזה. כן? לא, אבל הרמב״ם אומר את זה פה בשמונה פרקים, משום מה לא מדגישים את הנקודה הזאת. בדרך כלל, שמונה פרקים, ספר לתיקון המידות. לא, שמונה פרקים, ספר לתיקון מידות, כדי להכשיר את האדם לנבואה. וכאן זה לא רק תיקון מידות באומן המוסרי, אנחנו יודעים, זה הרבה יותר ממידות באומן המוסרי. למשל, כאן, השגת השם, זה הרבה מעבר למוסר. בסדר? אז אם כן, רק אדם שכל הכלים האמצעיים מוכנים, מוכשרים להופעת השם עליו, ממון גוף נפש שכל, אז האדם הזה במכלול הזה הוא שמח, הוא שמח, יש א' את הופעת כל הכוחות ובית נקווה גם את היחס הנכון ביניהם, עכשיו יכולה לחול נבואה. עכשיו האדם הזה פוטנציאל נביא. האם האדם הזה יהיה נביא בפועל? אומר הרמב״ם, זה כבר הקדוש ברוך הוא יחליט. אבל אם האדם לא עשה הכשרה לנבואה, הקדוש ברוך הוא אין סיכוי שינבא אותו. רק מי שהוא פוטנציאל נביא, יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא ינבא אותו. לא כל מי שהוא פוטנציאל נביא, הקדוש ברוך הוא יחליט להשרות עליו נבואתו. בסדר? אבל מי שלא עשה תחנה, אין סיכוי שינבא. כמו שלמשל אומר הרמח"ל גם במסילת ישרים, בעמדת הנקיות, שמי זה חסיד? אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח לאותו. זה נקרא חסיד. ולכן אם אדם חושב שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע אלוקי כשהוא עם הארץ, אמרה המשנה, לא עם הארץ חסיד. מה זה עם הארץ? עוד חשבון שלם, יש הרבה דעות בגמרא, אבל בגדול, מה היא כן ההכנה כדי להיות חסיד? להיות אדם שהוא עמל בתורה, עושה נחת רוח לאותו, שצריך פעם להגדיר את זה, אבל נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, כל זה, למה אנחנו עושים את כל הסיבוב הזה? כי באמת צריך בריאות הגוף, ובריאות הנפש, ובריאות השכל, ועל גבי זה, ובריאות הממון, כאן הרמב"ם לא מזכיר את זה, על גבי כל אלה, תחול ההופעה האלוהית, שהשיא שלה, הוא או היא הנבואה. נפלא. אז הכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש, כלים בריאים מושלמים, לקנות החוכמות, וקנות מעלות, עמידות ומעלות השכליות, גוף, מידות, שכל, עד שהגיע לתכלית ההיא, שהיא השגת השני. יופי, סיכמנו את הדברים, ואולי קצת חידדנו אותה. יפה. עכשיו, הרמב״ם קצת, הייתי אומר, אני לא אומר סדנה, כן? כי הרמב״ם הוא לא סדנאי, במובן של היום, אבל הדברים קצת מופשטים. עכשיו, הרמב״ם מגדיר לנו הגדרות שיותר קל לנו לקחת אותם אל החיים בפועל, אל החיים המעשיים. ועל זה ההיקש, כלומר, על זאת ההבנה, על זאת הדרך, לא תהיה אז כוונתו אל ההנאה לבד. עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן בשאר ההנהגות. בואו נקרא טיפה. אבל יכוון אל המועיל, וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה, ואז זה מועיל, כמי שחלשה תאוותו למאכל, יאירה במזונות המטובלים, הערבים שנפש אדם מתאווה להם, וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובבניינים הנעים, וחברת הצורות היפות, זה לא אדם ממין נקבה, וכיוצא בהם, מה שאנשים רוצים להפיל על הרמה אחת ושלום, וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכוונה בכל זה, שיבריא גופו, ותחליט הכוונה בבריאות גופו, לקנות חוכמה, וכן כשיתעסק לקנות ממון, תהיה תחליט כוונתו בקיבוצו, שהוציאו במעלות, מידותיות או מוסריות או אלוקיות, ושימצאו לחושי גופו, כלומר לממש את הצרכים שלו, ולהמשיך מציאותו עד שכל המטרה ישיג וידע מה שנתברך, מה שאפשר לדעתו. בואו נחזור מההתחלה. ועל זה ההיקש לא תהיה אז כוונתו אל ההנאה לבד. להנאה לבד, הרמב״ם קורא ערב. ערב, הכוונה, משהו ערב לממדים הטבעיים של האדם, לממדים הגופניים שלו, הנפשיים שלו, ואולי גם השכליים שלו. אדם לא צריך לכוון את החיים רק לפי ערב. אני לומד מתמטיקה כי כיף לי לפתור בעיה מסובכת. אז האתגר והסיפוק כתוצאה מזה שפיצחתי את השאלה, זה משמח אותי. אז אדם לומד מתמטיקה כי הוא נהנה מזה. או אדם הולך לישון כי יש לו הנאה מזה. או אדם שמתנהג במידות מסוימות כי יש לו הנאה מזה. לא, זה נקרא ערב. ערב זה הסיפוק האישי, זאת הנגיעה, זה האינטרס. זה נקרא ערב. לאו דווקא במובן הגופני, גם במובן הנפשי, וגם במובן השכלי. דרך אגב, גם יצר הרע יכול להתחפש לתלמיד חכם. אדם יכול לשבת פה עכשיו בכיתה הזאת, ושואלים אותו, למה אתה נכנס לשיעור? אז הוא אומר, שמע, השיעור מעניין. שמע, מספרים בדיחות. סתם נחמד. ערב. בחוץ יורד גשם, קנאים. ערב. אז יש כל מיני סוגים של ערבויות. יש ערב לא לרטב בגשם, ויש ערב ללמוד חוכמה, ויש ערב לשמוע אולי מקוריות, ויש ערב אולי לאכול איזה כיבוד ולפגוש חברים. יש הרבה ערבויות. ו? משכנתה. איך?
יש ערב
במשכנתה. שהוא ממש ערב. חס ושלום. כן, אסור להפיל את הערב שיהיה ערב. כזה הוא יהפך לעורב, זה מסוכן מאוד. פעם חשבתי על זה. אז זהו, פעם חשבתי על זה, גל. לא, אני לא יודע אם אני אומר דברים נכונים, אבל עורב חזל אמרו שהוא חיה אכזרית. כן, יש ביטוי כזה בחזל, שאדם אכזרי כעורב שאכזרי על בניו. כך חזל אמרו. אז אולי להיות ערב זה פוטנציאל שמישהו יעשה עליך עורב. חז ושלום. טוב, נקווה שלא. צריכים להיות ערבים. כמובן, בעתיים שאנחנו בודקים את הדברים, ואנחנו, יש לנו את הביטחונות. נגיד ככה. בכל אופן, כן, אז ממד ראשון הוא ממד הערבות, כן, שאני פועל פעולות כי הן ערבות לי. בין גופנית, בין נפשית, שכלית, חברתית, וכולי זה הדרך. יפה, אבל יש ממד שני, שהוא לא הממד של הערב, הוא הממד של המועיל. מה התועלת? מה הייעוד? מה המטרה? מה התכלית? אומר הרמב״ם, כשאדם מכריע את החיים שלו, כל ספק, כל צומת, כל התמודדות שהוא מתמודד, אנחנו מתמודדים אלף פעמים ביום בערך עם כל מיני דברים, צריך לשאול לאדם את עצמו, האם מה שמכריע אותי, זה מה שמכריע אצלי, זה הערב או המועיל? זה הדבר שהוא תועלת לעולם, תועלת לי, תועלת לעולם, הוא ייעוד, הוא תכלית, הוא מטרה, הוא ערך, או דבר שהוא סך הכל נגיע ואינטרס, ערב. אומר הרמב״ם, הוסיף כאן את המילה מי ששם לב, לבד. זה שאני פועל פעולות מועילות, זה לא אומר שהן צריכות להיות לא ערבות. כמו שאמרנו, אני יכול לאכול ארוחת בוקר כדי להיות שבע, כדי שאני אוכל לתפקד תפקודים אלוקיים, חיוביים. יפה. עכשיו, זה שאני אוכל ארוחת בוקר, זה לא אומר שאני צריך לאכול סלט לא מטובל. אדרבה, תאכל סלט מטובל. זה בסדר גמור. למה לא תאכל את הסלט? השאלה מה העיקר? השאלה מה המניע? השאלה מה המטרה? זאת השאלה. המניע, העיקר, המטרה, צריך להיות מועיל. הערב יכול להיות על הדרך כתופעת לוואי. אני קורא. ועל זה ההיקש לא תהיה אז כוונתו אלא הנאה לבד. הוא לא אומר לא תיאס כוונתו אלא הנאה. כי הרמב״ם יודע שיש דברים, מה זה יש דברים? כמעט כל דבר. אי אפשר לא ליהנות ממנו. למשל ברב צדוק, מי שהיה בשיעור ביום שני, אז הקטע האחרון שלא הספקנו ללמוד אותו, וגם שמחתי שלא הספקנו ללמוד אותו, כי זה קטע שיפה לו הצניעות. יש למישהו את הדף מקורות הזה פה במקרה? של רב צדוק של יום שני. לא, אוקיי, אם במקרה יש. לא, זה לא היה פה, זה היה לבן ראש הישן. אז שם רב צדוק אומר, פלא, הוא אומר שיצר הריות, אין אדם בעולם כמעט, אני חושב שהוא לא אומר אפילו את המילה כמעט, אין אדם בעולם שיכול לא ליהנות מזה. התורה לא, התורה צפתה לא ליהנות, או לא רק ליהנות. יש דברים, אומר רב צדוק, שאדם יכול אולי להתגבר על עצמו, לכן אמרתי כמעט מקודם, להתגבר על עצמו, לא ליהנות, לא ענה, רק מועיל, לא ערב. אומר רב צדוק, יצר הריות, אין מצב. אין מצב. ואז הוא אומר שם, והוא מביא איזה מקורות, על פי הנגלי, על פי הנסתר, יש לך את הדף? אפשר לקבל רגע את זה? ואז הוא כותב, שלכן נגזרה ממיטה על האדם, באתיו של נחש. אתיו של נחש, כלומר, מאז חטא אדם הראשון, תודה רבה, שזה בעיקר מכוון לענייני הריות. אני קורא רגע דברים, קצת דברים. הוא מדבר כאן על איסורים ועל ליבון וכל מי שהבשור זוכר. ואז הקטע האחרון ממש הוא כותב ככה. מכל מקום, כמעט אי אפשר להימלט מענאת רשות בעולם הזה. יש דברים שהתורה הרשתה אותה. היא הרשתה, הרשתה לאכול, הרשתה לישון, הרשתה לקיים יחסי אישות בגבולות המותרים כמובן וכו'. אז מכל מקום, כמעט אי אפשר לאדם להימלט מענאת רשות בעולם הזה, שהוא כרוך בעקביו של האדם, על ידי אתיו של נחש, זה מאז חטא אדם הראשון. שעל זה אמרו זיכרונו לברכה, תראו, בויקרא רבה, אל תזריע, באבון מלא, אפילו חסיד שבחסידים, חסיד שבחסידים לא יכול להימנע מהנאה בענייני הריות, הנה כבר אני קורא, שלכן לא תקנו ברכה על הזיווג. באמת זה פלא? תקנו ברכה על אכילה. טוב, כנראה את זה אפשר לתקן. ברכה על שינה, נגיד קריאת שמע, נגיד. נו, וברכה על הזיווג. לא תקנו? אומר רב צדוק, שלכן לא תקנו ברכה על הזיווג, שבזה כמעט, הנה הוא כן אומר את המילה כמעט, שבזה כמעט אי אפשר להינצל מהרגשת עונג גופני. אי אפשר. כמעט. וזה את האמיתה בעתיו של נחש, כלומר, כל דבר אחר בעולם של עניינים של יצרים וגופני ונפשיים וכו', אדם יכול עם עבודה קשה, כמה זה גם תלוי בסגולת האישיות וכו', הוא יכול, לא הייתי אומר, לבטל את הערב לגמרי, אבל בואו נכן חייב צדוק, כמה נאמר חייב צדוק, צדיק שבצדיקים, בסדר, חסיד שבחסידים, אפשר, נגיד. אז על מה נגזרה מיטה על האדם? הרי אם הוא יכול לתקן. הוא יכול לתקן את כל הקלקולים של האדם הראשון, נו, אז למה הוא צריך למות? באתיו של נחש. יש איזה ממד מסוים מאז חטא אדם הראשון, שאותו אי אפשר לתקן, חסיד שבחסידים, צדיק שבצדיקים. מה? מה זה הביטוי הזה של חז"ל, שנגזרה מיטה על האדם באתיו של נחש? לגבי יצר הריות. וזה את האמיתה ביתו של נחש, שעל זה נגזרה אמיתה וחיבוט הקבר, כנודע שהוא על כל עינוגי הרשות, וגם בהמשך לא היה מקום, אבל גם דברים שעוד יותר אפל על הצניעות לא הכנסנו פה, ואז הוא מפרט קצת בענייני אישות, בענייני מהם. אז אני חוזר למשפט הראשון, שלא תקנו ברכה לזיווג, שכמעט בלתי, כמעט אי אפשר, שבזה כמעט אי אפשר להינצל, מהרגשת עונג גופני. טוב, אז התורה לא מצפה מאיתנו אולי להיות חסיד שבחסידים, אבל היא כן מצפה שמצד אחד אנחנו נהיה שייכים אל המועיל, יכול להיות שהערב יהיה כרוך בעקבו, בסדר גמור, אבל אנחנו לא עושים רק בשביל הערב. אני רוצה רגע לפשט את זה ברמות מאוד מאוד פשוטות, בסדר? אדם בוחר מקצוע, הוא יכול לבחור מקצוע שהוא ערב לו. הוא ערב לו כי זה מעמד חברתי, הוא ערב לו כי זה מעמד כלכלי, הוא ערב לו אולי כי גם זה סיפוק נפשי וזה חשוב מאוד, כל מה שאמרתי עכשיו, בעיקר האחרון. כן, השאלה אם זה מועיל. השאלה אם זה מועיל. אני הכרתי פעם בן אדם שעבד בחברת הייטק הרבה שנים, ויום אחד התחזק, והוא עבד באיזושהי חברה שפיתחה כל מיני טכנולוגיות לערוצי טלוויזיה, לא זוכר בדיוק מה הפרטים, לדברים קצת מקצועיים, והוא יום אחד תפס את עצמו ובואי נע, מה אני עושה? כי התחום ששם הם עסקו, כנראה זה לא כל כך תחום חיובי, בעניינים האלה, ואז הוא אומר, אני עושה כל החיים שלי, במקום לבנות את העולם, בדברים שהורסים את העולם. התלבט אם לעזוב את העבודה. בסוף, עד כמה שאני זוכר, קם והלך. לא יכול להיות שהפרנסה זה דבר חשוב, אנחנו לא מזלזלים בכלל, והסיפוק הנפשי זה דבר חשוב, אבל אם אדם עובד בתחום, שהוא יודע שהוא עכשיו הורס את העולם, במה שהוא עושה, אז אתה לא יכול לכוון את עצמך על פי הערב. זה מועיל או לא מועיל? אז איך אדם בוחר מקצוע? איך אדם בוחר מקום מגורים? אני כבר לא מדבר איך אדם בוחר אישה. איך אדם בוחר את עצמו? מה סדרי העדיפויות שלו בחיים? בואו נדבר במושגים הכי חיצוניים. מקצוע, מקום מגורים. האם אני גר איפה שבא לי? איפה שמתחשק לי? איפה שנעים לי? או אני גר במקום שצריך אותי. טוב, אז תגידו, תשמע, אדם לא יכול כל החיים, את כל צדדי החיים, לסדר רק על פי המועיל. גם מקום עבודה, וגם מקצוע, וגם סדרי עדיפויות. צריך קצת איזה מנוחה לאדם. בסדר, לא יודע, אפשר להתווכח על זה. אבל בגדול ברור, וזה חד משמעי, ברור שנקודת המוצא של האדם בחייו, היא מה התועלת שיוצאת ממה שאני עושה. אז אם אני עכשיו שותה כוס קפה, מה התועלת שיוצאת מזה? לא כי אני צריך עכשיו את הטעם של של האבקה. וכולי. נכון שיכול להיות שאני גם נהנה מהטעם של הקפה, בפרט אם היה מוקצף. אבל אפשר להשתפר. אבל זה אמור להיות המועיל. זה מה שאמור להיות. איך אגב, בהקשר הזה, מכון מיר מחנך אותנו לא רע דווקא. למרות ששמעתי שהאוכל השתפר. כן, השתפר? ברצינות? או, אז גל אמר, אה, אז זה בסדר, זה עדיין מחנך אותנו. והמצב בפנימיה, איך עשית? להיות 8 אנשים בחדר קטן עם מיטות קומותיים בינינו, זה לא משהו. מה? אני אמרתי לסבול. אתה יכול רגע בבקשה לראות מה כתוב. לא תהיה אז כוונתו אלא הנאה לבד. כלומר, לא רק הנאה. האם גם הנאה? הרמה לא שולל לזה. כן. גם הנאה, נכון. אבל גם. מה העיקר? המועיל. לא תהיה אז כוונתו אלא הנאה לבד, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן בשאר ההנהגות, לאו דווקא אכילה ושתייה, אבל יכוון אל המועיל. וכשיזדמן שיהיה ערב, אם המועיל הוא גם ערב, נפלא. למה לא? ובפרט שאתה מוכרח לזה מזה טעם שיהיה, אז זה מחריף את הנפש, אז זה עוזר לך להשגת השם. טוב מאוד, למה לא? וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. למשל בואו ניקח דוגמה שכולנו מכירים. תרופה. זריקה. חד ושלום ניתוח. בסדר? כל מה שקשור לענייני רפואה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, אז עוד לא היה תרופות כמו היום, הכל ממותק וזה... אתה לוקח תרופה כאילו לקחת איזה סוכריה, כן, קיבלת פרס. אז התרופות זה לא היה כמו היום. אז אני זוכר, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, היינו חייבים. אתה חולה, אתה חייב לקחת תרופה. זה לא ערב, אני רוצה לירוק את זה, זה מגיל אותי, זה עושה לך איזה תופעות לוואי. אין מה לעשות. אתה כרגע צריך לקחת אנטיביוטיקה 10 ימים, נגמר הסיפור. אז הנה, למשל, בעניינים של רפואה פיזית, מה נגיד, נפשית, רוחנית וכו', ברור שאדם מבין שהוא צריך לוותר לגמרי על הערב בשביל המועיל. האם הדרך היא לוותר לגמרי? לא אמרנו מהרמב״ם. אם יכול להיות גם ערב, למה לא? לא אלא הנאה לבד, אבל יכולה להיות הנאה גם מתלווה לזה. בסדר גמור. אבל בתנאי, מה נקודת המוצא? אני חושב, חבר'ה, אם נצא מכאן מהלימוד הזה היום, עם הכרעה אחת, כל אחד יצא מכאן עם הכרעה אחת לחיים שלו. זה לא פשוט, זה קל לי להגיד את זה בשיעור. קשה לחיות את זה ולהכריע אחר כך הכרעות כאלה. אני מהיום משתדל, לא תמיד אצליח, משתדל, להכריע את ההכרעות שאני צריך להכריע אותן על פי המועיל. תאמינו לי, החיים שלנו יראו אחרת. המפקד שלך קורא לך ואומר לך שהוא רוצה לתת לך תפקיד כדי לקדם אותך. ואתה יודע שיש לך, נגיד, תחום פעילות מסוים בתוך הפיקוד, שאתה יותר יכול להצליח בתחום אחר שלא בשבילך. אבל התפקיד ההוא שרוצה לקדם אותך הוא עם הרבה כבוד, ואולי גם הרבה משכורת, ועם הרבה והרבה הרבה מבחוץ, אבל אתה יודע שאתה לא שם. כמה מאיתנו יהיו גיבורים להגיד לא תודה? שואף לאפס. יש לך חבר כזה. אתה לא מתבייש להגיד, אתה מתבייש להגיד שזה אתה. אתה גם כזה, נראה לי. ניב, נראה לי שכן. יש לך חבר שמה אמר? לא רוצה. לא רוצה. יפה. זה שאתה מספר... בסדר, זה חשוב, זה לא פחות חשוב מלפקד על חיילים. בסדר גמור. אז אני אומר, הנקודה הזאת של לקחת את החיים שלנו אל המועיל. מה הסיבה, מה המטרה, מה העיקר. זהו. אז רק שנייה אחת. אבל יכוון אל המועיל, וכשיזדמן שיהיה ערב יהיה, וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב יהיה. או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה. למשל, אדם נמצא בדיכאון נפשי, אומר לפסיכיאטר, תשמע חביבי, אתה צריך ללכת לראות נופים. אתה צריך ללכת לראות, אתה צריך לשמוע מוזיקה. והוא נהנה מזה, חבל לכם על הזמן. אדם, הרוק כבד, הוא נהנה מרוק כבד. בסדר? ג'אז, נכנס לצד השני. אוקיי, אז הוא נהנה מזה. כן, אבל הרופא אמר לו שהוא צריך את זה לבריאות הנפש שלו. אז זה כבר נהפך להיות מועיל. למרות שאני נהנה מזה. בסדר? או יכוון אלי ערב על דרך חוכמת הרפואה. למשל, דוגמה, כמי שחלשה תאוותו למאכל. אדם שיש לו כל מיני חולשות. חולשות לכוחות חיים טבעיים נורמליים בריאים. אם זה חולשות לאכילה, כן, כלומר, הוא לא אוכל מספיק. זה לא צריך להגיע עד... איך קוראים זה? ענה? אנורקסיה. זה לא צריך להגיע עד לשם. כן? אבל אין לו תאבון מספיק. וזה פוגע בו. זה פוגע בשמחת החיים שלו, זה פוגע בעוצמות החיים שלו, זה פוגע ביכולת העשייה שלו, זה פוגע בו. אז הרופא, ולא רק הרופא, הרב צריך להגיד לו, אתה הולך לאכול, ואתה הולך לאכול הרבה וטעים. וטעים, תפנק את עצמך. לפעמים אני אומר את זה ככה מניסיון, איזה דוגמה גמדית כזאת, כן? לפעמים אתה רואה במכון, אחד ככה מדופרס קצת, היא עזבה אותו אתמול, אני יודע מה, לא הולך לו בלימוד, ההורים לוחצים... חשבון הבנק, אתה רואה בן אדם כבר מסתובב שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אני מקווה שלא, דופרס. בסדר, אז אני לא אומר שמה שאני אגיד לו עכשיו זה יעזור לו, אבל אני אומר, תשמע, בוא נלך פה לקיוס, תאכל איזה גלידה טובה, תכנס לאיזה מקלחת, אולי אם יש אמבטיה, במכון אין אמבטיה נראה לי, תחפש איזה אמבטיה. קצת תשחרר את עצמך. לך לגן סקר, תעשה איזה טיול במדבר יהודה, תראה איזה שיטפון, בזהירות כמובן. תרחיב קצת הנפש. הרב אמר לו, הלכת לקנות גלידה. כן, הוא כרגע חייב לאכול גלידה. משופרת אפילו. על חשבוני, או המכון. זה לא מצחיק, חבר'ה, זה לא מצחיק בכלל. אני אומר לכם, זה הוראות פתיחה באש אמרנו, נכון? זה נכתב בדם. זה לא מצחיק. והרבה פעמים אדם אומר, בסדר, קצת דיקי, קצת שמיקי וכל זה. לא, לא נכון. וכן מי שהתעורה עליו מראה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובבניינים הנעים, וחברת הצורות היפות, תראו כאן בחטא, תמונות יפות. וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, כי כרגע כשהנפש לא מקובצת, הוא לא יכול להגיע להשגת השם. לא יכול להגיע. אדם לא שמח, לא חי, איך הרב ציודה מדגיש, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אדם רוצה להיות דבק בהשם, הוא צריך להיות חי. הוא לא יכול להיות חצי מת. ואז ויסיר חולי המרה השחורה ממנו, כל זה בתנאי שכמובן המטרה, והכוונה בכל זה שיבריא גופו, ותחליט הכוונה בבריאות גופו לקרות לחוכמה, וכן ממון וכולי, שורה אחרונה, עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. לכן הכיוון הראשי של החיים המועיל. לכן אמרתי שהקטע הזה הוא סוג של הכוונה יותר פרקטית מעשית לעיקרון. השגת השם, בסדר, השגת השם זה גבוה, זה מביא, זה אמצעי, בסדר. איך אני מכוון את זה? מועיל, ערב. זהו. וזה קשה. כי בחברה ובתרבות, שמה שמעניין את האנשים זה הערב והערב בלבד, קשה להיות אדם שמנהל את חייו על פי המועיל. טוב, בא לי להגיד משהו, אבל אני אחסוך מעצמי. כן.
איזו שאלה, למה הרב משתמש במילה גם לגבי הנאה? כן, שיהיה הנאה.
גם, כי זה לא העיקר.
לא, נכון, אבל...
אתה נהנה בשיעור הזה? אני רוצה רגע להגן את זה במאמר חז"ל. חז"ל אמרו כך, מצוות לאו להנות ניתנו. מצוות לא ניתנו כדי להנות. טוב, אז אולי לנו קשה להבין איזה הנאה יש לי שאני קושר תפילין של יד ושל ראש על היד ועל הראש? זה חונק לי את היד, זה חונק לי את הראש. זה אולי אני פחות מבין איזה הנאה יש בזה. אבל אני כן יכול להבין שלשבת בסוכה, זה הנאה. יצאתי לטיול שנתי מתחת לבית. סבבה. אמרו חכמים, מצוות לאו לענות ניתנו. המצוות לא ניתנו כדי לשרת את ההנאה. זה שאתה יכול גם ליהנות בסוכה, או ליהנות בהנחת תפילין, תבוא לך ברכה, אף אחד לא אמר לך, אל תהנה. אבל זה לא ניתן בשביל ההנאה. מצוות לאו ליהנות ניתנו, הם לא ניתנו בשביל. זה שעל הדרך, כתופעת לוואי, אתה גם נהנה שאתה יושב בסוכה, אני מקווה שכולנו נהנים כשאנחנו יושבים בסוכה. באמת זה כיף. אז כיף במובן הכי פשטני של החבר'ה. כיף. כיף כפשוטו, בלי דרשות. כן? זה בסדר גמור, אבל אני לא יושב בסוכה כי זה כיף. רגע, שנייה. אני יושב בסוכה כי זאת מצווה. וכך גם ההלכה, שסוכה שלא נבנתה לשם סוכה, 30 יום וכל החשבונות האלה, זה מראה שאתה לא עושה את זה לשם מצווה. אכן הסוכה צריכה להיות לשם מצווה. כדוגמה. לכן התורה היא לא נגד ההנאה. התורה היא נגד זה שאנחנו מתמקדים בדברים הצדדיים, התפלים, החומריים, האגואיסטיים וכו' של החיים.
לא, אני... זה ברור.
אז אנחנו לא חולקים.
שאלה.
אתה עכשיו נהנה בשיעור הזה? נהנה, גם נהנה, יופי. המילה גם היא הכי חשובה פה. עכשיו, אני לא אומר שהשיעור הזה, התכנים שלו, הסגנון שלו, הדינמיקה בינינו, אני לא אומר שזה צריך להיות שיעור מעצבן, משעמם, שלא נהנים בו. רגע, לא יודע חובה, לא יודע. החובה זה שהשיעור הזה יהיה מועיל, זה החובה. החובה זה שזה יהיה מועיל. זאת החובה. זה שזה גם מעניין ומחדש ומרתק ומצחיק ומבקיע ולא יודע מה, בסדר. אבל זה לא העיקר. העיקר שהשיעור הזה יבנה משהו בתוכנו. זה העיקר. זה שעל הדרך הוא גם יכול להיות, ואולי בדור הזה כדאי שיהיה ככה, גם מעמיק ומרחיב ומקורי וכו', בסדר גמור, לא אמרנו שלא. אבל לא יכול להיות שאני אבוא לפה כדי לעשות לך סטנדאפ, כדי להנות אותך. אז אני, מלשון הונאה, כן, אז אני, איך אומרים את זה? מהונה אותך, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אני לא אבוא לפה כדי לשמח אותך, אלא אם כן, יגיד לי הרב שלך, תשמע, לא אתה, כן, פלוני. האדם בדיכאון, קדימה, תהיה לצען רפואי. בסדר, אני עכשיו לצען רפואי. לא, אני חושב שזה צריך להיות דווקא בשיעור הזה. במסדרון. לכן, השיעור הזה הוא לא אמור לספק לך הנאה, ולא אמור לספק לי הנאה. אוי ואבוי אם זה יספק לי, למשל, כבוד, כי איזה יופי אתם מקשיבים לי. אני מספק לך הנאה, כי איזה יופי, יש לך עכשיו עוד איזושהי תובנה שמחדדת לך ומשפת לך את המוח וכו'. לא! השיעור הוא צריך להיות מועיל. ולכן אם יגיד לך הרב, חבר, עכשיו הרבה מאוד חשובה, אם יגיד לך הרב, לשיעור הזה, כשהוא מכיר אותך והוא יודע את הצרכים הרוחניים שלך וכו' וכו', הוא אומר לך, לשיעור הזה אתה חייב להיכנס. חייב, אין מצב, אתה לא נכנס. אתה מתענה, אתה חייב להיכנס. היום אתה לא מבין, עוד חצי שנה תבין ועוד תפנים, ותראה שהשיעור הזה הפך את החיים. אתה חייב להיכנס ולהתענות בשיעור הזה. זה בתנאי שהרב מכיר אותך. ויודע באמת להגיד לך בצורה, לא רוצה להגיד מוחלטת, אבל בצורה קרובה למוחלט, שאתה חייב את הדבר הזה, את השיעור הזה. לכן במצב כזה, אני חייב להיכנס לשיעור הזה, אתה חייב להיכנס לשיעור הזה, גם אם זה ממש לא הרי, ואני שום ענה ואני סובל, סובל. אז מה? אחר כך זה יבנה. נפלא, וערב נע, אבל זה לא מתחיל... אתה בירכת היום 3 ברכות התורה בבוקר?
כן.
ברכה ראשונה? לא!
ברכה ראשונה?
זה מחובר, אל תדע.
ברכה ראשונה. לעסוק לפי אחינו אשכנזים, או על דברי לפי אחינו ספרדים.
יפה. ברכה ראשונה? לעסוק בדברי תורה, נקודה! עכשיו אנחנו עוסקים בדברי תורה. ערב, לא ערב, מעניין, משעמם. אני שמח בזה, מרגיז אותי. לא לעניין. אשר חידשנו מצב ציוונו לעסוק בדברי הנקודה, שלושה סימני קריאה נגמר סיפור. יפה. שלב ב', וערב נע, השם אלוהינו. מה אכפת לך, הקדוש ברוך הוא, שגם דברי תורה יהיו ערבים לי, יהיו מתוקים לי. ישאלו אותי החברים שתגיד, מה אתה עושה כבר שנתיים במכון מיר? תענוג. אבל אוי ואבוי אם התשובה היא רק תענוג. צריך להגיד מה אתה עושה? מועיל, יפה. טוב, מסכן מועיל, לא, גם תענוג, יופי, נרגענו. אנחנו לא נגד התענוג, אבל לא יכול להיות שהחיים יהיו רק מענגים. מי שלוקח, סליחה שאני אומר, מי שלוקח תורה ומצוות
למקום של העינוג, הוא חומרי יותר גרוע מהאדם החומרי שלוקח את כל הממדים החומריים לעונג שלו. זה אכילה ושינה ויצר עריות וכו'. הוא יותר גרוע, כי הוא מגייס את אלוהים כקרדום לחפור בו, כמו שאומר הרמב״ם. מה, אתה לומד תורה בשביל כי זה תענוג לך? אלא זה מועיל לך. על הדרך זה גם מתוק, זה נפלא, זה מענג. חבל לך על הזמן? יופי. והרב נדיב רטורתך בפינות, אומר מציון לך נהל, בסדר גמור. אבל הרב נדיב ברכה שנייה. ברכה ראשונה לעסוק בדברי תורה, על דברי תורה נקודה, זהו. זאת הערה מאוד חשובה, אתה מאיר הערה מאוד חשובה, ואני עונה לך תשובה מאוד חשובה. אנחנו חיים בדור שמחפשים את המתוק, שמחפשים את הערב, שמחפשים את הנעים, את העונג. זאת לא תפיסת התורה. זה מה שכאן הרמב"ם מתחיל לברר בפרק הזה. לכוון אל המועיל. המועיל, השגת השם. על הדרך יהיה גם איזושהי תוצאה צדדית של עונג אישי. למה לא? תבוא עליך ברכה, בסדר גמור. אבל זה מועיל. זה היסוד וזה הייעוד. כן. שאלה מאוד יפה. שאלה מאוד יפה. מה אתה שואל עוד פעם? מה שמך, סליחה?
יוסי.
יוסי שואל שאלה מאוד חשובה. הוא אומר, הרי חלק, נגיד שאני בא למכון מאיר ואני רוצה את המועיל. אבל בסופו של דבר זה בשבילי. אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להשתנות, אני רוצה וכו'. אז האני הזה שרוצה, זה הרב או מועיל? זה מה שאתה שואל בעצם. תשובה? היות, בוא נאמר את זה ככה. היות והקדוש ברוך הוא ברא את האדם אינטרסנט, אדם קרוב אצל עצמו, ואהבת לך כמוך, אדם פסול לעדות על עצמו, לכן זה בסדר לגמרי שתהיה לו איזושהי נגיעה אישית שאני רוצה. אבל, עכשיו אבל החשוב, אני אגיד את זה אולי אחרת. כשאדם נכנס פעם ראשון לכיתה, אז זה מתחיל מהאני האינטרסנטי שלו שרוצה. הוא מגיע לפה ואז הוא אומר, רגע, ואז הוא שומע, רגע, עם ישראל, תיקון עולם, משיח, גאולה, ביום השם אחד ושמו אחד. הוא מתחיל להבין שגם כשיש לו אינטרס, והוא קרוב אצל עצמו, וזה בסדר גמור, אבל נקודת המוצא היותר פנימית, היותר עמוקה, היא המועיל. היא לא האינטרס. לכן, אני לא יודע להגיד אם האני הזה זה הרב או המועיל. אני הייתי אומר ככה, זה הקליפה הדקה שנמצאת על המועיל, שהקדוש ברוך הוא ברא את המועיל ככזה, ככה.
אם אנחנו לוקחים את זה, נגיד, למשהו טוב פרקטי,
כן. בחירת מקצוע, יש שלושה קריטריונים מרכזיים לבחירת מקצוע. חבר'ה, אני גונב לכם את ארוחת צהריים, זה לא טוב. הולכים אל המועיל, שוכחים את הערב. הערב שהוא בדרך כלל המועיל. אז משפט אחרון. יש שלושה קריטריונים לבחירת מקצוע. קודם כל, הייתי קורא לזה שליחות. שליחות הכוונה, כל מקצוע אמור להיות, אמורה להיות לי אליו, אם זה המקצוע שבו אני צריך לעסוק, אמורה להיות לי אליו איזושהי הכנה אלוקית. הקב"ה הוא שם לי ביחס למקצוע הזה נטיות, שייכות וכו'. אז קודם כל אדם צריך לזהות בתוכו מה הנטיות שלו, לאיזה תחומי מקצוע הנטיות שלו, ואז אם הוא אדם אמוני, אז הוא מבין שבעצם הקדוש ברוך הוא שם בו את הנטיות האלה, כי הקב"ה הוא רוצה שהוא יוציא מהכוח לפועל את הנטיות האלה במקצוע ה-X. כן, איפה עסקנו בזה? דווקא אתמול דיברנו על זה באיזשהו שיעור, באיזשהו מקום. מקום אחר, כן. שהקדוש ברוך הוא חילק את התכונות השונות בין בני אדם, כדי שכל אחד מבני האדם, על פי התכונות האלה, יבחר מקצוע מסוים, כי כל מקצוע הוא נצרך ליישובו של עולם. כך אומר הרב. כי אם אני לא טועה, אין היה ברכות ב', פרק תשיעי, פסקה, רש, פי, משהו, אי או תת. לא, איך אני זוכר? כי מישהו אתמול אמר את זה בשיעור, אז אני זוכר את זה. בסדר? אז תסתכלו שם. בן זומה אומר, שיש את המלאכות שהן לחם לאכול, והמלאכות של בגד ללבוש, ואחרי זה מלאכות של אומנויות. אז שם הרבה חלק שלושה סוגים של טיפוסים אנושיים. אז קודם כל, אם הקב"ה הוא שם בי נטייה, זה מראה שכנראה הנטייה הזאת אני צריך להשתמש בה. אז זאת קודם כל השליחות האלוקית שלי. בשביל זה באתי לעולם. הערה, זה קריטריון שני. אם הנטייה הזאת נמצאת בתוכי, ואני מוציא אותה מהכוח אל הפועל, אני שמח. יש לי סיפוק. כלומר, בדרך כלל הסיפוק של האדם, הוא יכול להופיע רק אם באמת יש לו נטייה והכנה לדבר הזה. אם אני עושה דבר שהוא מנוגד לאישיות שלי, מנוגד לתכונות שלי, מנוגד ליכולות שלי, אני לא אשמח בו. נכון, חזל לפי אחד הפירושים, אמרו שזה עבודת פרך. עבודת פרך שנתנו לנשים עבודות של גברים, ולגברים עבודות של נשים. אז דבר ראשון, שליחות. דבר שני, סיפוק, והסיפוק והשליחות הולכים ביחד. כי אם הקב"ה הוא שם את ההכנה הזאת, א', זאת השליחות שלי, ב', יהיה לי סיפוק מזה. ג', ואני לא מזלזל בזה בכלל, פרנסה. לא יכול להיות שאדם יש לו סיפוק מללמוד יפנית עתיקה, ואין לו מושג איך הולך לפרס מזה מחר 10 ילדים. זה חוסר אחריות. אתה רוצה, תיצור את זה כתחביב. אבל הפרנסה זה הממד השלישי. עכשיו, לצערנו הרב, היום העסק התהפך. והיום אדם בוחר מקצוע בשביל 2 הקפים, או 3 הקפים המצויים. כסף, כבוד, כיסא. זה שליחות, זה שליחות. השליחות האלוקית. זה השליחות. שליחות לתיקון עולם, לבניין עם ישראל וכו'. עכשיו, אני מאמין באמונה שלמה, ובזה נסיים, אני מאמין באמונה שלמה לגמרי, שאם אדם נאמן לשליחות שלו, והוא לא חי בסרט, והוא חי בלחץ החברתי המצוי, והוא נכנע לכל התכתיבים החיצוניים, אם הוא נאמן לעצמו, א', הוא ודאי ימלא סיפוק בזה, וב', הוא יתפרנס מזה בכבוד. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בעניינים. אנחנו לא לבד. המכרז שאליו אני ניגש, הוא לא נקבע על ידי בני אדם. הוא נקבע על ידי ריבונו של עולם. אז אם לא התקבלתי למכרז מסוים, אז או שיש כאן ויטמין P, פרוטקציה, בסדר? אוקיי? זה בעיה. או שהקדוש ברוך הוא מסמן לי. והקדוש ברוך הוא גם בתוך הפרוטקציה, ויטמין P העקום הזה, הוא גם מסמן לי גם דרך זה, זה בסדר. לכן שליחות, סיפוק, פרנסה. אבל היום הכל מוכרע על פי הפרנסה. זה בעיה. שאלתי פעם שאלה בזה, באמת אני עוצר, שאלתי פעם שאלה. היית עוצר הבוקר בשעה 7:30 בבוקר, בין שער הגיא לבין גוריון, כביש מספר 1 בירידה לתל אביב. היית עוצר שם 100 מכוניות, אנשים נוסעים לעבודה. היית שואל 100 אנשים שנוסעים לעבודה, תגיד לי, כיף לך הבוקר ללכת לעבודה? אתה שמח מזה? איזה אחוז היה אומר לך כן על השאלות האלה? אתה מחייך, אה? אתה מגחך אפילו. כאילו, המנהלים יגאל המשכורת, אתה שואלים יגאל העבודה. אני מדבר עכשיו על הסיפוק העצמי מהעבודה, בלי קשר לחשבון הבנק, בלי קשר לכבוד, בלי קשר כל זה. כמה? נו, תענו לי לשאלה הזאת. כמה? 1 מ-100? לא, בוא נסנגר קצת, מה? 30%. כלומר, תשימו לב מה שאתם אומרים. 70% הולכים לעבודה במשך רוב שנות חייהם, בין 30-70 שנה הולכים לעבודה, וכו'. והם רוב הזמן שבו הם ערניים ויצרניים ותפוקתיים וכוחות החיים שהם יכולים לצאת אל הפועל, הם נמצאים במקום שהם לא שמחים בו. ורק בשביל חשבון הבנק. או הכבוד. זה מזעזע, לא? מה? העולם זקוק לכאלה אנשים, אבל בוא, אפשר קצת למתן את האחוזים. טוב, שנזכה לאחד את השליחות, הסיפוק והפרנסה. יישר כוח, להתראות.